שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף ממתת במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים בסוף הפרק בנון עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים לתאר את ניסוך המים והיין ונחלק את השיעור לגבי זה לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על השיטין, שלשם המים והיין היו יורדים. בחלק השני נראה אוסף של דרשות שמובאות בדרך אגב. בחלק השלישי נדבר על ניסוך המים בשבת, ובחלק הרביעי על מים ויין שהתגלו, מה עושים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה לגבי השיטין. כמו שהזכרנו אתמול, היו שופכים את המים ואת היין לתוך שני כלים שנמצאים על גג המזבח, באותם שני כלים היו חורים, וכך המים היו זורמים החוצה מהכלים אל גג המזבח עצמו, ושם בגג המזבח היה איזשהו חור ניקוז שהוביל את המים כלפי מטה, לאן? לשיטים. ועכשיו נדבר על אותם שיטים, ונחלק את הדיון לגביהם לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה מה זה אותם שיטים, אז כולם מסכימים שהיה איזושהי תעלה שהובילה את הדם ואת המים מהגג של המזבח כלפי מטה, אבל יש מחלוקת עד כמה כלפי מטה. דעה הראשונה שזה רבא בר בחנה בשם רבי יוחנן ואחרי זה גם רבי יוסי בברייתא, אומרים שזה היה מוביל סוג של מערה שהייתה מתחת למזבח, ואותה מערה הייתה הולכת ומעמיקה עד התהום. לעומת זאת, רבי לזר בר צדוק אומר, לא, זה לא היה כזה עמוק, היה פשוט לול, כלומר צינור שהוביל מהגג של המזבח ועד למטה, לא ברור עד כמה למטה, אולי רק עד הקרקע, אולי קצת יותר למטה, בכל אופן לא מדובר במשהו מאוד עמוק, כי כמו שעוד מעט נראה, הכהנים היו ניגשים לשם מדי פעם ומרוקנים את היין שהצטבר. אז זה סעיף ראשון, המבנה של השיטים. סעיף שני זה מי יצר את השיטים, וכאן אנחנו מוצאים שלוש דעות בגמרא. דעה ראשונה זה שזה מערה שרק הקדוש ברוך הוא יצר, אומר את זה גם רבא בר בחנה בשם רבי יוחנן וגם בתנא דבי רבי ישמעאל, הם דורשים את זה מפסוקים שונים. רבי יוחנן דורש את זה משיר השירים, כתוב חמוקי ירחייך כמו חולאים, והוא מבין שמדובר כאן על השיטים שהם היו כמו ירחיים של הגוף, שהם חמוקים, כלומר נסתרים, והם כמו חולאים, כלומר חלולים ויורדים עד התהום. והמשך הפסוק זה מעשה ידי המן, כלומר מי עשה את זה? המן הגדול, הקדוש ברוך הוא. רבי ישמעאל לעומת זאת דורש את זה מהמילה הראשונה בתורה בראשית, ברא שיט, כלומר את השיטים. זו דעה ראשונה שזה יצירה רק של השם. דעה שנייה זה שזה שילוב, כלומר השם עשה שם איזושהי מערה ראשונית, אבל בא דוד המלך אחרי זה והעמיק את זה עד התהום כהכנה למקדש. אומר את זה רבי יוסי בברייתא אצלנו לפי הגרסה של התוספות, שלפי הגרסה שלו מה שכתוב זה שיטין מששת ימי בראשית נבראו, ועליהם קרא דוד, כלומר מלשון מכרה, כלומר דוד חפר עוד על מה שהשם כבר עשה. אז זו דעה שזה שילוב, כאמור זה לא בגרסה שלנו, זה בגרסה שהתוספות מביא, ודעה שלישית זה שזה לגמרי מעשה ידי אדם. מי אומר את זה? אז קודם כל רבי לזר בר צדוק שאמר שזה לול קטן שהוביל מהגג של המזבח לקרקע, אז זה ודאי מעשה ידי אדם. בנוסף גם רבי יוחנן בנון ג' עמוד א' אומר שזה דוד המלך עשה, ותראו תוספות שבעצם יש שתי דעות מה רבי יוחנן אמר. ובנוסף, אותה ברייתא שהזכרנו של רבי יוסי, לפי הגרסה שמופיעה אצלנו, אמנם היא לא אומרת בפירוש מי בנה אותם, אבל לפי מה שהיא כן אומרת, אפשר להבין מי בנה. למה? כי מה שרבי יוסי אומר בברייתא זה שהוא דורש את הפסוק בישעיהו שמתאר את הדוד שיש לו כרם והוא מכין הכל יפה יפה, ובסוף במקום לצאת ענבים טובים יוצאים לו ענבים באושים. והנמשל הוא שהשם נתן לנו את המקדש ואת המזבח ואת השיטים, ובכל זאת אנחנו חטאנו. עכשיו הרי מי בנה את המקדש ואת המזבח? אז אמנם זה משמיים, אבל בפועל מי שבנה זה בני אדם. ממילא כיוון שגם השיטים מוזכרים שם, אז גם זה מעשה ידי אדם. אז זה היה הסעיף השני, מי בנה את אותם שיטים. הסעיף השלישי, שמתחיל בתחתית עמוד א', זה מה המעמד של היין אחרי שהם נשפחו לאותם שיטים. האם הם עדיין קדושים? לגבי זה נראה שני מקורות. מקור אחד זה רבי לזר בר צדוק שהזכרנו מקודם. כאמור הוא אמר שהשיטים לא הולכים עד התהום, אלא זה איזשהו צינור שמוביל את היין עד הקרקע, אולי קצת מתחת לקרקע, ואומר רבי לזר שאחת ל-70 שנה היה נאסף שם מספיק יין שהיה צריך לרוקן את אותו צינור, כי אם לא נרוקן אז יצטבר עוד ועוד עד שזה יסתם. לכן היו שולחים כהנים בשביל לרוקן את אותם שיטים, לא ברור לגמרי איך, לפי חלק מהמפרשים היו עושים את זה עם מקל, כי זה באמת היה רווח מאוד צר, לפי מפרשים אחרים היה שם איזשהו חלל של המה ולשם הם נכנסו ורוקנו. בכל אופן כל 60-70 שנה היו מרוקנים את אותו יין שכבר הפך ליין קרוש, ואז היו שורפים את זה בעזרה. עכשיו מאיפה הוא לומד שצריך לשרוף דווקא בעזרה? אז כתוב בפסוק לגבי ניסוך היין בקודש הסך, נסך שחר להשם. עכשיו את המילה בקודש הוא עושה גזרה שווה לבקודש אחר שכתוב לגבי נותר בקורבנות. שם כתוב ושרפת את הנותר באש כי קודש הוא, והוא לומד כמו שאת הנותר שורפים, אז גם הפסוק שמדבר על נסך וגם שם כתוב קודש, הוא מבין שאותו פסוק מתכוון שגם את הנותר של הנסך, כלומר אותו יין שהגיע לשיטים, גם אותו צריך לשרוף. עכשיו, איפה נשרוף? אז כיוון שאותו פסוק, לפי מה שאמרנו הרגע, לא רק מדבר על הנסך, אלא גם על זה שצריך לשרוף, זה מהגזרה שווה, אז עכשיו נעשה גם סוג של הקש, ונאמר, כמו שאת הנסך מנסחים בתוך העזרה, אז גם את אותם שריות יין שורפים בתוך העזרה. עד כאן המקור הראשון, רבי לזר בר צדוק, הוא אומר ששורפים בעזרה. עכשיו, מזה שהוא מצריך לשרוף אותם בעזרה, מכאן משמע שאותו יין, גם אחרי ששפחנו אותו לשיטים, נשאר קדוש. זה המקור הראשון. המקור השני בתחילת עמוד א' זה ברייטה שהיא אומרת בפירוש שבאותו יין אחרי שהוא כבר נשפח לשיטים אין דין של מילה. עכשיו הגמרא בודקת בשתי גרסאות עם מי אותה ברייטה מסתדרת. האם עם רבנן שאומרים שהשיטים זה מערה עד התהום או עם רבי אלעזר בר צדוק שאומר שזה רק צינור דק עד הקרקע ובשניהם יש איזושהי בעיה ותירוץ. לגבי רבנן, הבעיה עם הברייטה זה לא בעצם הדין, כי באמת אפשר להבין שאין מעילה אחרי שזה כבר נשפח, אלא הבעיה היא מציאותית. הרי בשביל שהברייטה תאמר לנו שאין מעילה, צריך שתהיה איזושהי הווה אמינה שהוא בכלל יכול לחתוק כאן במעילה, אבל הרי אם היין יורד עד התהום, אז איך בכלל יש הווה אמינה שיהיה מעילה? הרי מציאותית, אף אחד לא יכול לקחת את אותו יין. עונה הגמרא, לא נכון. מישהו יכול לתפוס, שהוא יכול לתפוס אותם בתעלה בדרך לפני שהם יורדים עד התהום. לכן צריך לומר לנו שגם לרבנן אין מעילה. זה לגבי רבנן. לגבי רבי אלעזר בר צדוק, כאן הבעיה היא לא מציאותית, אלא מבחינת הדין. כי הרי מציאותית, לרבי אלעזר בר צדוק, זה באמת מובן שהוא יכול למול, כי הרי היין היו מצטברים בתחתית אותו לול, וזה נגיש לאנשים, אז באמת יכול להיות שמישהו ייגש וימעל. אז מבחינת המציאות זה מובן, אבל מבחינת הדין זה קשה. תברייתא אומרת שאין מילה, ואילו לפי רבי אלעזר בר צדוק, היה צריך לאסוף את כל היין הקרוש ולשרוף אותו בעזרה. כלומר, לכאורה הוא עדיין קדוש. אז איך אתה אומר שאין מילה? עונה הגמרא לפי חלק מהראשונים, זה לא סותר. באמת הוא יכול להיות עדיין קדוש, כלומר חייבים לשרוף אותו בעזרה, אבל בכל זאת אין מעילה, כי דבר שנעשתה בו עיקר המצווה שלו, שבמקרה הזה זה לשפוך לשיטים, כבר אין בו מעילה, אפילו שעקרונית הוא עדיין עכשיו קדוש וצריך לשרוף אותו בעזרה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי השיטים, שאלנו מה המעמד של היין אחרי ששפכו אותם, לרבי אלעזר בר צדוק עם קדושים וצריך לשרוף אותם, בברייתא ראינו שאין בהם מעילה, וראינו איך אותה ברייתא מסתדרת עם רבי אלעזר ועם רבנן. הסעיף הרביעי והאחרון לגבי השיטים בשורה העשירית בעמוד ב' זה חידוש של ריש לקיש בעוד פרט לגבי שפיכת היין לשיטים, וזה שאומר ריש לקיש שכשהיו שופכים את היין לכלי שהיה על גג המזבח, היו שמים פקק בחור הניקוז בגג המזבח, כלומר שהיין היו נשפחים לגג המזבח, ושם הם היו מצטברים ועושים שלולית קטנה, ורק אז היו פותחים את הפקק והכל היה יורד לתוך השיטים. למה עשו את זה? כי אומר ריש לקיש, כמו שראינו כתוב בקודש הסך, נסך שחר להשם. עכשיו שחר בפשט זה יין, אבל ריש לקיש דורש את זה שצריך לשפוך את זה בצורה שבה אנשים שותים לשיחות, כלומר הם שותים הרבה בבת אחת, לכן הוא רוצה שקודם תהיה שלולית ורק אז נפתח את הפקק וכך פתאום כל היין ינסו להיכנס בבת אחת לתוך חור הניקוז. כך שותים כשרוצים לשתות לשוחרה. אגב, זה בסוגריים, באמת רב פאפה אומר שמי שרוצה לסבוע מהיין הוא צריך לשתות כך הרבה בבת אחת, וגם רב אומר את זה כהמלצה לתלמידי חכמים שאין להם הרבה יין, שישתו הרבה מהר, וגם כך הוא היה עושה כשהוא היה עושה כוס של ברכה, כי זה יותר מכובד. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי השיטים, בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור הוא יותר אגדתא, זה מתחיל בשליש העליון של עמוד ב', ועד שתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעבור עליו מהר ונחלק אותו לשני שלבים. השלב הראשון זה כיוון שבאנו מקודם את הפסוק חמוקי יריחייך כמו חלאים, עכשיו הגמרא מביאה על זה עוד שתי דרשות, דרשה אחת על ההתחלה של הפסוק, דרשה נוספת על אותו קטע. אז דרשה ראשונה זה על ההתחלה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, ודורשים מה יפו צעדי ישראל כשהם עולים לרגל. ומי זה בת נדיב? זה עם ישראל, שם הבת של אברהם אבינו, שהוא נקרא נדיב, כמו שכתוב, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. זה דרשה ראשונה. דרשה שנייה זה שוב על החלק השני של הפסוק, חמוקי יריחייך כמו חלאים, חלאים מעשה ידי אמן, הפעם דורשים את זה הלוחות הברית שהשם נתן לנו, והם חמוקי ירחייך. כמו שפרשנו מקודם, חמוקי ירחייך, הכוונה היא שזה חמוק, כלומר נסתר, כמו הירח, ואומר רבנן, זה בא לומר שלימוד התורה צריך להיות בצנעה. כלומר, לימוד התורה זה לא דבר שעושים אותו בשוק, בצורה פופוליסטית, אלא בבית מדרש, בצורה מכובדת, ומי שרוצה ייכנס. עד כאן הסעיף הראשון, ראינו עוד שתי דרשות על אותו פסוק. הסעיף השני מתחיל באמצע עמוד ב', וכאן נראה שש דרשות של רבי אלעזר. הדרשה הראשונה קשורה למה שהרגע הבאנו, ואחרי זה עוד חמש דרשות שמובאות אגב אותה דרשה ראשונה. אז הדרשה הראשונה זה כיוון שאמרנו הרגע שתורה צריכה ללמד בצניות, אז מביאים דרשה של רבי אלעזר שהוא אומר את זה לעוד מצוות שגם אותם צריך לעשות בצניות. הוא דורש את זה מהפסוק ומה השם דורש ממך כי מסות משפט ואהבת חסד והצנה הלכת עם אלוקיך, ודורש מכאן רבי אלעזר שהפסוק מתייחס למצוות שבדרך כלל עושים אותם ברעש גדול כמו לוויה או חתונה, והוא אומר גם את זה צריך לעשות בצניות, לא להגזים יותר מדי עם הספדים, לא להגזים יותר מדי עם הוצאות על החתונה, לעשות בצניות. וממשיך רבי אלעזר ואומר, אם בדברים כאלה שבדרך כלל עושים אותם ברעש גדול צריך בכל זאת לעשות אותם בצניות, אז כל שכן דברים שבדרך כלל עושים אותם בצניות, כמה צריך להקפיד באמת לעשות אותם בצניות, וזה צדקה שגם אותה צריך לעשות בצניות ולכבד את מי שמקבל. זו דרשה ראשונה. ועכשיו, כיוון שהבאנו פסוק על חסד ודרשה על צדקה, הגמרא מביאה עוד 5 דרשות של רבי אלעזר גם כן על חסד וצדקה. אז דרשה ראשונה זה שצדקה חשובה יותר מקורבנות, כתוב את זה במפורש במשלי, עשות צדקה ומשפט נבחר להשם מזבח. שתי הדרשות הבאות הן שתי דרשות של רבי אלעזר על אותו פסוק בהושע. הפסוק הוא זירעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. מה הכוונה? אז קודם כל נסביר מה ההבדל בין צדקה לחסד. צדקה זה שפשוט נותנים כסף לעני. חסד לעומת זאת זה שלא רק נותנים לו את האפשרות אחרי זה לקנות לעצמו אוכל, אלא ממש עוזרים לו בפועל עכשיו. כלומר, כל צורה של גמילות חסדים, זה יכול להיות על ידי נתינת אוכל למישהו, אפשר לעזור לשכן לשמור לו על הילדים, לקבור מת, להבדיל לומר מילה טובה למישהו. כל זה, זה צורות שונות של חסד. עכשיו, כאמור, הפסוק אומר, זירעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. ועל זה רבי אלעזר דורש שתי דרשות. דרשה אחת זה שהפסוק בא לומר שחסד זה יותר גדול מצדקה. למה? כי צדקה זה כמו זרעים. לך תדע אם באמת יצא מהם פרי. אתה יכול לתת לאיזה עני צדקה והוא בסוף יבזבז את זה על סמים. לעומת זאת בחסד אתה עוזר לו כרגע בפועל ממש. ממילא חסד זה יותר טוב כי זה יותר ודאי. זו דרשה ראשונה. ואגב, זה גמרא מביאה ברייתא שמביאה עוד 3 יתרונות של חסד על פני צדקה, שחסד זה גם בגוף, לא רק בכסף, זה גם לעשירים, לא רק לעניים, וזה גם למתים, לא רק לחיים. בכל אופן, זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה של רבי אלעזר על הפסוק, זה שגם בתוך הצדקה אפשר להכניס חסד. כלומר, אתה יכול סתם לתת לעני את הכסף וללכת, ואתה יכול להיות נחמד אליו, לדבר איתו, להתאמץ, לתת לו דווקא בזמן שבו הוא יכול להשתמש בזה לאיזושהי סחורה. והוא אומר על זה שהמידה של השכר שתקבל על הצדקה שאתה נותן, זה לפי החסד שיש בה, וזה הכוונה שהקצירה שלך של השכר עבור הצדקה שעשית תהיה לפי חסד. עד כאן הדרשה השנייה והשלישית. בדרשה הרביעית יש שני צדדים. מצד אחד הוא אומר שאפילו אם אתה עושה רק קצת צדקה וחסד, גם זה טוב. כמו שכתוב, אוהב צדקה ומשפט, חסד השם על הארץ, אפילו קצת, ממלא את כל הארץ בחסד. זה מצד אחד. אבל מצד שני, אל תחשוב שחסד זה כזה דבר קל לעשות, כי כתוב, מה יקר חסדך אלוקים? זה דבר יקר, שלפעמים קשה למצוא אותו, לעשות חסד לאדם שבאמת צריך. אבל הוא מסיים, אדם שהוא ירא שמיים, השם עוזר לו למצוא לעשות חסד אמיתי, כמו שכתוב, וחסד השם מעולם ועד עולם, אל יראיו. זו דרשה רביעית. זה עוד רשע על הפסוק שהרגע הזכרנו, שאם אתה רואה אדם שיש עליו חן, כנראה שהוא גם ירא שמיים, כמו שכתוב, וחסד השם מעולם ועד עולם, אל יראיו, יש עליו חסד, כלומר חן, זה בסוגריים. והדרשה החמישית והאחרונה זה שגם בתורה יש חסד, כמו שכתוב, ותורת חסד על לשונה. מה הכוונה תורה של חסד? יש בזה שתי גרסאות, או תורה שהוא לומד לשמה, או תורה שהוא לומד על מנת ללמד. עד כאן 5 הדרשות הנוספות של רבי אלעזר על צדקה וחסד, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי ניסוך המים בשבת. בשבת אומרת המשנה שעשו ניסוך המים, אבל לגבי מילוי המים הייתה בעיה, כי הרי למלא את המים בשבת עצמה אי אפשר, כי אז צריך לטלטל ברשות הרבים. אבל גם למלא לפני שבת, גם בזה יש בעיה. כי אם נמלא בכלי שרת לפני שבת, ונביא את המים למקדש לפני שבת, ואז רק בבוקר למחרת נעשה את ניסוך המים, הרי בינתיים עבר על המים לילה, והרי המים כבר קדושים, אז הם נפסלים בלינה, וכבר אי אפשר להשתמש בהם. אז מה עושים? אומרת המשנה שבאמת ממלאים את המים לפני שבת לא בכלי קדוש אלא בכלי של חולין, ורק למחרת במקדש עצמו ממלאים מהכלי חולין לתוך כלי שרת שממנו עושים את הניסוך. זה מה שהמשנה אמרה. עכשיו בגמרא שואלים למה צריך את זה. לכאורה אפשר כן למלא בכלי שרת לפני שבת, ובכל זאת אפילו שזה בכלי שרת אפשר לדאוג שהמים לא יתקדשו עד שנרצה שהם יתקדשו. איך? אז אומרת הגמרא, יש שתי שיטות אפשריות. שיטה אחת זה פשוט לשים יותר מדי מים, מתוך הנחה שיש שיעור מקסימלי למים, לא רק מינימלי, אז אם נשים יותר מדי מים, אז הם פשוט לא יתקדשו. זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, גם אם כן נשים את השיעור הנכון, אפשר פשוט לכוון שהמים לא יתקדשו. ומתוך הנחה שכלי שרת מקדש את מה שבתוכו רק אם יש לנו דעת שהוא יקדש, אז אם אין לנו דעת, אז הוא לא מקדש. אלה שתי השיטות שהגמרה מציעה, היא לא ממש כותבת את זה בפירוש, אבל זה מובן מתוך התשובות שעוד רגע נראה, ועכשיו הגמרה מביאה שלוש תשובות למה אותם שתי שיטות לא טובות ולכן המשנה לא הביאה אותם. למה אותם שתי שיטות לא טובות ולכן המשנה לא הציעה אותם, אלא פשוט אמרה להביא בכלי שהוא לא קדוש. התשובה הראשונה זה של זעירי, והוא אומר שהמשנה פשוט חולקת על שתי הנחות יסוד שאמרנו בשאלות. כלומר, היא גם סוברת שאין שיעור מקסימלי, כך שזה לא יעזור לשים יותר, זה עדיין יתקדש, והיא גם סוברת שכלי השרת מקדשים גם בלי דעת, לכן זה גם לא יעזור לא לכוון. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה זה חזקיה, לגבי הכמות הוא מסכים עם זעירי שאין שיעור מקסימלי, לגבי השיטה של הכוונה הוא מציע תשובה נוספת, הוא אומר גם אם המשנה סוברת שכן צריך כוונה, בכל זאת, זאת לא שיטה טובה, כי גם אם נמלא את המים בכלי שרת ופשוט לא נכוון שהכלי יקדש את המים, הרי את זה אנחנו יודעים, אבל אנשים שרואים את זה הם לא יודעים שהכהנים לא כיוונו, הם יחשבו שהכהנים כיוונו והם יראו שהמים היו כל הלילה ואז ישתמשו בהם, אז הם יחשבו שמים קדושים לא נפסלים בלינה, לכן זה יכול להביא לתקלה, לכן לא רוצים להשתמש בשיטה הזאת שלא לכוון. כי אנשים לא ידעו. תשובה שלישית מציע רבי זעירא בצורה דומה, גם לגבי השיטה הראשונה של פשוט לשים יותר מדי מים, גם אם נאמר שהמשנה סוברת שיש שיעור מקסימלי, גם אז השיטה הזאת לא תעזור. למה? כי אמנם למים של ניסוך המים יש שיעור מקסימלי, אבל למים של קידוש ידיים ורגליים אין. ומי שיראה את הכהנים באים למקדש עם כלי גדול מאוד של מים, הוא לא ידע שזה בשביל ניסוך המים. הוא יחשוב למה מביאים כל כך הרבה מים, כנראה בשביל קידוש ידיים ורגליים. ומה הוא יראה? הוא יראה שהמים האלו לנו כל הלילה, ואז הוא עוד פעם יטעה ויחשוב שמים קדושים לא נפסלים בלינה. לכן גם להשתמש בשיטה של להביא יותר מדי מים, זה לא עוזר, כי יש חשש שאנשים ייטו. לכן, כאמור, המשנה לא אמרה להביא את המים בכלי קדוש ופשוט לדאוג שהמים לא יתקדשו, כי או שזה לא עובד, או כי זה יכול להביא לתקלות. לכן היא אמרה, פשוט להביא את המים בכלי לא קדוש, ומחר בשבת בבוקר, להעביר לכלי הקדוש. עד כאן החלק השלישי לגבי מילוי המים בשבת, ועכשיו בשורה השביעית בנון עמוד א', אנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון, וזה לגבי מה קורה עם המים שמילנו התקלקלו. מה הכוונה התקלקלו, או שהם נשפחו, או שהשארנו את המיגולים, ומים מגולים נפסלים, עוד רגע נאמר למה, מה עושים? אז אם זה ביום חול, אין בעיה, פשוט הולכים למלא עוד מים. אבל מה קורה עם זה בשבת? הרי כאמור בשבת אי אפשר למלא עוד, אז אומרת המשנה, בלית ברירה, פשוט ממלאים מהכיור שבמקדש. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא לגבי מים מגולים נבין קצת יותר. למה מים מגולים נפסלים? כי מים מגולים חזל חששו שהגיע איזשהו נחש קטן, בזמנם זה היה מצוי, והטיל במים ארס, ואז המים מסוכנים לשתייה. ואומרת הגמרא בירושלמי, כיוון שהמים אסורים בשתייה, ממילא הם גם אסורים לניסוך המים. למה? כי כתוב ביחזקאל שצריך להביא קורבנות ממשקי ישראל, והגמרא דורשת בכמה מקומות שממשקי ישראל הכוונה היא הקורבנות צריכים להיות ממשהו שהוא מותר לישראל. ממילא, כיוון שהמים אסורים לשתייה, ממילא זה גם אסור למזבח. אז זאת הסיבה שהמים פסולים, זה לפי הירושלמי, תראו רש"י שהוא מביא הסבר אחר. בכל אופן ממילא על זה שואלת הגמרא, אם כל הבעיה זה הערס של המים, אז באמת לפי רבנן אין איזה פתרון. אבל לפי רבי נחמיה, הרי יש לזה פתרון. לדעתו אפשר פשוט לסנן עם מסננת את המים ולהוציא משם את הערס. אז למה שלא יעשו את זה? ואז ממילא המים האלה כבר לא אסורים לשתייה, ואז ממילא הם גם לא אסורים למזבח. אז למה המשנה אמרה שצריך להביא מים אחרים? פשוט תסננו את המים. עונה הגמרא, לא. גם לפי רבי נחמיה, אמנם הסינון מסיר את הארס ומתיר את זה לשתייה, אבל בשביל המזבח זה לא מספיק. למה? כי מה שאמרנו מקודם שמים מגולים אסורים גם למזבח, זה לא רק כמו שאמרנו מקודם בגלל שכתוב ממשקי ישראל וצריך שזה יהיה משהו שמותר לישראל. זה לא מספיק, אלא גם צריך את מה שלומדים מהפסוק במלאכי, שמה שמביאים למזבח יהיה דבר שהיית מביא לשר של המלך. כתוב שם, וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע, הקריבה עונה לפחתך, הירצחה או היסף הנך. מה היית מביא למלך שלך איזשהו פיסח? מה פתאום? כך גם למזבח, אל תביא דברים שהם בדיעבד. תביא דברים שהיית מביא למלך בשר ודם, משהו מעודר. ממילא, אמנם לפי רבי נחמי אפשר לסנן מים, ואז זה מותר לשתייה וזה לא מסוכן, אבל המלך, וכל שכן למזבח, זה לא מכובד. תביא מים נקיים מראש. לכן אומרת המשנה שאם המים היו מגולים, זה לא מספיק לסנן, אלא צריך להביא מים חדשים מהכיור. עד כאן החלק הרביעי, בזה בעזרת השם סיימנו את פרק רביעי, הדרן על החלולב והערבה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על השיטים, שזה התעלה והמערה שאליה ירדו המים והיין, דיברנו לגבי זה על ארבעה דברים, דבר אחד זה המבנה של השיטים, לרבי יוחנן זה מערה עמוקה עד התהום, לרבי אלעזר בר צדוק זה רק איזשהו צינור שמגיע עד הקרקע, דבר שני זה מי יצר את השיטים, ראינו שלוש שיטות, או הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא ואז דוד חפר עוד, או שרק מעשה ידי אדם, דבר שלישי זה מה המעמד של היין אחרי ששפכו אותם לשיטים, רבי אלעזר ברבי צדוק אמר שהם קדושים ושורפים אותם בעזרה, בברייתא כתוב לעומת זאת שאין עליה מעילה, והסברנו את הברייתא, לפי רבנן שהיין יורדים עד התהום, אז הנושא של מעילה זה אם מישהו תפס אותם באמצע לפני שהם נפלו. לפי רבי אלעזר בר צדוק, איך אפשר לומר עליהם שאין מעילה אם הוא אמר שהם קדושים וצריך לשרוף אותם בעזרה? וענינו, זה לא סותר, אמנם הם קדושים, אבל כיוון שכבר נעשתה מצוותם, אין בהם מעילה. זה דבר שלישי. דבר רביעי זה שריש לקיש אומר שהיו פוקקים את חור הניקוז של הגג של המזבח בשביל שקודם יהיה איזשהו שלולית של יין ורק אז פותחים, שזה יהיה כמו ששותים לשוחרה הרבה בבת אחת. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב זה שהבאנו דרשה של הפסוק חמוקי ירחייך על אותם שיטים, הבאנו על זה עוד שתי דרשות, גם על ההתחלה מה יפוף והמייך, וגם על חמוקי ירחייך שזה מתייחס לתורה ושצריך ללמוד אותה בצנאה. אגב זה הבאנו עוד דרשה על זה שגם צדקה צריך לעשות בצנאה, ואגב זה הבאנו עוד חמש דרשות של רבי אלעזר על צדקה ועל גמילות חסדים. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על ניסוך המים בשבת, שצריך למלא את זה לפני שבת, כי אחרת זה טלטול, ומילאו את זה בכלי שהוא לא קדוש, כי אם נמלא בכלי קדוש, אז יעבור עליו הלילה, ואז ייפסל בלינה. עכשיו על זה שאלנו, בוא נמלא בכלי קדוש, ונעשה אחת משתי השיטות הבאות, או שנשים יותר מדי ואז זה לא יתקדש, או שפשוט נכוון שזה לא יתקדש, ועל זה ראינו שלוש תשובות. תשובה אחת זה שזה פשוט לא נכון, כלומר גם אין שיעור מקסימלי, וגם זה מקדש גם אם נכוון שלא, לכן זה לא יעזור. שתי התשובות הבאות הסכימו שאולי השיטות כן יעזרו עקרונית, אבל בכל זאת לא עושים אותם כי יש חשש, כי מי שיראה לא ידע שלא כיוונו, ומי שיראה לא ידע ששמנו הרבה מים בשביל ניסוך המים, הוא יחשוב שאולי זה בשביל קידוש ידיים ורגליים, שאז גם הרבה מים קדושים, ואז הוא יטעה ויחשוב שזה כן קדוש ושזה לא נפסל בלינה. לכן לא רוצים להסתבך ולהטעות אנשים, לכן אומרים תביאו את המים בכלי לא קדוש ותקדשו אותם רק למחרת בשבת בבוקר. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שאם המים התגלו צריך להביא מים אחרים, אז ביום חול אפשר לקחת מהשילוח, אבל בשבת אי אפשר, לכן צריך לקחת מהכיור. על זה שואל את הגמרא, לפי רבי נחמיה, בואו פשוט נסנן את המים מהערס של הנחש ואז לא תהיה בעיה. עונה הגמרא, מבחינת שתייה, באמת זה נכון. מי שמסנן מים עיגולים לפי רבי נחמיה, זה פותר לו את הבעיה. אבל להביא למזבח זה לא מספיק, כי למזבח מביא משהו שהיית מביא לשר, ולשר, ובטח של המזבח, לא מביא משהו שהיה בו ערס וסיננו אותו, אלא מביא משהו שהוא נקי לכתחילה. לכן אם המים יתגלו, אל תסנן, אלא תביא מים חדשים מהכיור. כל טוב.